בואו נלמד קצת על אותיות. אותיות והעולם. הנושא הזה הוא הקדמה חשובה. הוא חשוב להבנה של הרבה סוגיות, הוא חשוב להבנה של מה זה לשון הקודש, והוא חשוב גם לצורת התנהלות שלנו בעולם, זה הקדמה. יש הרבה שפות בעולם, יש דיבורים, כן? תקשורת בין בני אדם. כדי לשפר את התקשורת ושתהיה תקשורת, אז משתמשים בשפה. כן? אנשים מדברים אחד עם השני, אני רוצה להגיד שיש פה אור, אז אני אומר אור, או לייט, או ליכט, או בסדר, יש בשפות שונות, יש הרבה ביטויים, אבל הרעיון הוא בעצם, אני רוצה להגדיר משהו. רוב השפות בעולם, כך מלמדים אותנו, רוב השפות בעולם זה הסכמות בין בני אדם, כמו שכותב הרן בין הדורים, המשנה ברורה מביא את זה להלכה בביאור הלכה, בהלכות קריאת שמע. רוב השפות בעולם שפות הסכמיות, זאת אומרת, קודם להגיד תביא לי את זה, הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו, אני אומר כיסא, ואז הוא יודע כיסא, בסדר, טוב, צריך להביא את הכיסא. אני רוצה את הבקבוק, אני אומר בקבוק, ואז הוא יודע, ואם יש שם הרבה בקבוקים, אז אני אומר בקבוק מים, מים קרים, בסדר, כל מיני, זה בעצם הסכמה בין בני אדם, במקום שאני אגיד זה והוא יגיד ב, אז אני אומר מים קרים, סודה, בסדר, והוא יודע מה להביא, ואני, הוא מבין אותי ואני מבין אותו. זאת תקשורת, ובשביל זה יש הרבה שפות בעולם. יש שפה שהיא קצת שונה, ולפני שאנחנו מדברים על שפת הקודש, על לשון הקודש, בואו נדבר על שפה שהיא אולי לא כל כך שפה שימושית, אבל גם היא שפה. כתיב כימי, זאת אומרת, בואו נדבר למשל על מים, אני יכול להגיד מים, או water, או wasser, או כל מיני שפות אחרות, כינויים למים, אבל יש גם, אני יכול להגיד, מים H2O. בסדר? שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. שילוב, המולקולה של מים, כן, כמו שכולם יודעים, היא שילוב של שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, כשהם בנויים בצורה מסוימת, במרחק מסוים, בסדר, אני לא אכנס כעת לפרטים, אבל במבנה הזה זה בעצם מולקולה של מים. יש המון, כן, אפשר, היה פעם מתיחה שכמה סטודנטים עשו, הם כתבו, הם פנו לציבור לאסור את הרעלן המסוכן שנקרא dihydrogen monoxide, כן? D זה 2, hydrogen זה hydro, מים, H, ומונו, 1, oxide, oxygen, חמצן. זאת אומרת, dihydrogen monoxide, הם פשוט פנו לציבור לאסור את הרעלן המסוכן הזה שמישהו שואף אותו לריאות, אז הוא נחנק ומת, ובכל הרעלים בעולם הוא נמצא, והם הצליחו, אפילו נראה לי הייתה איזה חברת פרלמנט באוסטרליה או בניו זילנד שהגישה הצעת חוק לאסור את השימוש במים. פשוט שימוש במילה הפחות מקובלת. אנשים לא יודעים. H2O אנשים יודעים שזה מים. אבל dihydrogen monoxide אנשים פחות מודעים לזה שהכוונה למים. אבל זה נכון. כשביקשתי ממנו תביא לי את H2O, דיברתי על מים. אותו דבר גם מלח. אני יכול להגיד נתרן כלורי. חסר במרק נתרן כלורי, אל תנסה. לא יודע אם יבינו מה הוא רוצה, אבל הרעיון פשוט, הרעיון פשוט. יש שפה, שפה כימית, כן, אולי כימאים משתמשים בזה, או פיזיקאים או ביולוגים, אבל בסדר, זו שפה שבה אני לא רק אומר זה, במקום זה אני אומר מים, או במקום להגיד זה מה שחסר במרק אני אומר מלח, אלא אני קורא לזה נתרן כלורי. עכשיו, מה שחשוב, ב-H2O או נתרן כלורי או מה שלא יהיה מכל השמות הכימיים של דבר, שהאבני שפה, כן? האבנים שמרכיבות את השפה, מראות על הדבר בעצמו. בסדר? כשאני אמרתי H2O, לא רק אמרתי הברה מסוימת שמעבירה את התקשורת, את המסר שהתכוונתי למים, אלא היא גם אומרת לי ממה הדבר הזה עשוי, ממה הוא מורכב. שתיים מימן ואחד חמצן. ואם זה יהיה הרכב אחר, בסדר? אם זה שתיים מימן ושתיים חמצן, אז זה מי חמצן. ואם זה, בסדר? ואם זה שתיים מימן עם אחד גופרי, אז זה משהו אחר. בקיצור, האבני שפה, האבנים שבונות את השפה, יוצרות H בדרך כלל ו-O בדרך כלל, לא מגלות לי שום דבר על הדבר בעצמו. כן? זה לא מורכב מהדברים האלה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על H2O, H זה משמעותי, השתיים משמעותי וה-O משמעותי, לא רק כדי שיבינו על מה מדברים, אלא כי זה הדבר בעצמו. לשון הקודש, היא גם שפה שדומה לשפה הכימית. זאת אומרת, היא שפה שהאותיות שלה הם אבני הבניין של הדבר בעצמו, מבחינה רוחנית. כי כל דבר בעולם קיים, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו ומקיים אותו. אנחנו יכולים לחזור לבריאת העולם ולדבר על כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותו בצורה של מאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה אמירות. ובמאמרות האלה, מתוך האותיות האלה, בהתהפכויות של ריש למד א' שערים, 231 אופנים של צירופי אותיות, מתוך זה נברא כל העולם, וכמו שספר יצירה מלמד אותנו. ועד היום, עד היום, אפשר להסתכל על זה גם ככה, כל דבר, כל חפץ שאני רואה בעולם, כל דבר שקיים בעולם, יש לו שם. והשם שלו זה המהות הפנימית שלו, האור האלוקי שמחיה אותו ומקיים אותו בכל רגע ורגע. בסדר? הרעיון הזה נמצא בכמות אדירה, באמת, בכל הספרים הקדושים. הוא יסוד מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד בסיסי. הוא נמצא מהגמרא בשבת, דף קוף דלת, ובזוהר הקדוש כמה וכמה מקומות, ובתיקוני זוהר, ואחר כך בכל ספרי החסידות והגאון וייז, בראשון, קיצור, זה רעיון שממש ממש בסיסי. אפשר להביא לזה הרבה ראיות, אני פשוט לא רוצה להטיש עכשיו עם המון המון ראיות, אבל יש לי דף שהכנתי לעצמי עם מקורות לעניין הזה, ומי שרוצה אני אתן לו אותו. אבל יש באמת, זה חוזר על עצמו בכל המקום, יש גם ספר שלם שהתחבר על זה, על רב חיים אריה ארלנגר, חיבר אות חיים, כמה כרכים, שבה הוא מדבר על הסוד של האותיות, ובכלל, כל אות ואות עם הכוח שלה. מה שבעצם קורה, אפשר להביא דוגמה לדבר הזה, כדי להבין על מה אנחנו מדברים, מהרעיון הנפלא של הרב הירש, זיכרונו לברכה, רב שמשון רפואל, כשהוא מדבר על האותיות במשמעות קצת שונה. זאת אומרת, הוא גם בא עם העיקרון שהעולם נברא בלשון הקודש, והאותיות של לשון הקודש הם אבני הבניין של כל דבר בעולם. הוא לוקח את זה לא בכיוון היותר קבלה והחיות הפנימית של העולם, כמו שדיברנו, אלא בכיוון שונה קצת. כל אות יש לה משמעות. כל אות יש לה משמעות. האותת מרמזת על משהו שגנוז בתוכו, כן? הצורה של האותת. זאת אומרת, לצורה יש משמעות. ואגב, כמו שכתוב בגמרא בשבת, דף קוף דלת, שלכל או לצורה החיצונית של האותיות יש משמעות, ולצורת הביטוי של האותיות יש משמעות. כי אני אומר, א', ב', ג', ד', נכון? גמרא דורשת את זה שם, ג', ד', גומל דלים, א', ב', א', בינה, והרגל של הג' פשוטה קדימה לכיוון הד', בסדר? זאת אומרת, גם הצורה של האותיות רומזת על דברים, וגם הצורה שהוגים את האות, וגם הצורה של השם של האות. יש לכל פרט מהאותיות יש משמעות גדולה מאוד. הרמח"ל אומר שבעצם זה המשכות של אור, רק שלפעמים זה נוטה ימינה, לפעמים זה נוטה שמאלה, ומזה נוצרים הציורים של האותיות, כן? ימינה, שמאלה, לפי הדברים, זה לפי ההמשכה של האור שנמשך באות הזאת. עכשיו, זה באור, אבל בוא נחזור שנייה לדוגמה מהרב יוש. הרב יוש אומר, לכל אות יש את הצורה של האות מרמזת על התוכן של האות במשמעות של מילים בעולם הזה. ריש, למשל, זה פתיחה. תת, זה טוב, טוב ויגוניס בגבי. הטוב שלו תמון בתוכו. יש לו צורה כזאת שהוא נכנס פנימה. לאות פי, למשל, זה מרמז על משהו שיש בו כוח פנימי שיכול להיפתח. בסדר? נכנס פנימה, הוא לא סתום לגמרי, כמו ממסופית, אלא יש לו יכולת להיפתח, כן? מקופף פנימה. צירוף של אותיות, שלכל אות יש את המשמעות שלה, יוצר ביחד משמעות חדשה, מילים. בוא ניקח למשל, הדוגמה שהרב הירש מביא, זה האות פי, היא, כמו שאמרנו, משהו שסגור בתוך עצמו, משהו בעל יכולת, יש לו מה לפתוח, הוא סגור בתוך עצמו, זה האות פי. ואז בוא ניקח את האות הזאת ונצמיד לה את האות ריש. ריש אמרנו זה פתיחה, נכון? אפשר לראות את זה גם בצורה של האות ריש, פתוח לגמרי. אז פי וריש, צירוף של פי וריש, זה משהו שיש בו כוח להיפתח והוא נפתח. כן? הפי זה הכוח להיפתח כשהוא עדיין בתוך עצמו, והריש זה הפתיחה שלו. עכשיו, מהשורש פי ריש, שורש של 2, כשאנחנו באים לפתוח את זה לשורש של 3, לשורש של מילים שאנחנו מכירים, בוא ניקח את המילה פי ריש ונראה את ההמשך שלה. פי ריש יש לו כמה וכמה צירופים. בואו נלך לפי סדר האלפבית. פי ריש א' זה פרא. מה זה פרא? פרא אדם. השיער שלו גדל פרא. זאת אומרת, הוא מפוזר. כן? משהו שיוצא ממקום אחד ומתפזר. פרא אדם, זה אדם שהכוחות שלו לא אסופים, הם מפוזרים. פי ריש ב' אין, פי ריש ג' אין. פרד, להפריד. מה זה להפריד? אני לוקח משהו שלם ומפריד אותו. פי רי שי, זה פרה ורווה. עוד פעם, אדם אחד שיש לה הרבה ילדים. פרה ורווה, פי רי שווה אותו משמעות. פי רי זין, זה פרז, הרי הפרזות. נכון? עיר שאינה מוקפת חומה. פרזות תשב ירושלים, היום היא סגורה, והיא תיפתח לכל הכיוונים. הלאה, פי רי שחט, פרח. פי, היה סגור, רי, נפתח, באיזה צורה? יכול להיות א', ו', ה', פרח, פרח, הוא היה סגור ונפתח. פרט, פרש ת', נכון? מטבע אחת שנפרטה לפרוטות. פרש י', פרי, בסדר, פרש חף, פרח. לקחתי ביסקווית ופרחתי אותו, כן? הוא פריך, הוא נשבר להרבה חדירות קטנות. פרש למד, אין, פרם, פרש מם, לפרום, בד, בגד. נכון? הוא היה מאוחד ועכשיו אני הופך אותו לחוטים חוטים. פרש נון, אין, פרש סמך, פרס. נכון? לפרוס, לחם פרוס. הוא לחם שהיה שלם ונפרס לפרוסות. עוד פעם, העיקרון חוזר על עצמו. משהו שהיה לו אפשרות להיפתח, והנה הוא נפתח, הוא יכול להיפתח בצורה של פריחה, או בצורה של פרזות, או בצורה של לפרוס, או בצורה של לפרום. זה צורות שונות של פי ריש. לאיזה כיוון זה הולך? לפי האותיות. אבל בואו נמשיך. פי ריש עין. הוא פרה הכל את ראש האישה. כן? פרוע הוא מפוזר לכל מקום. צמא, כן, האישה הסוטה מגיעה לפני הכהנים, צמא, הוא פרה הכהן את ראש האישה, הוא פותח לה את הצמא. פי ריש, פי אין, פי ריש צדיק, פרץ, לפרוץ. הלאה, פי ריש קוף, לפרק. עוד פעם, דבר שלם שמתפרק. פי ריש ריש, לפורר, כן, פרר. פי רישין, זה פרש, לפרש דברים, או לפרוס. מפה על השולחן, בסדר זה, עוד פעם זה חזר גם לשמות דברי, עוד פעם, דבר שהיה סגור ועכשיו הוא נפתח. זה בעצם כל המשמעות של פי ריש. עכשיו, ההרכבה של פי ריש עם עוד אות, פי זה סגור, סגור, ריש נפתח, ולאיזה כיוון? כיוונים שונים לפי סדר האותיות. כמובן, כמובן, שאם הסדר של האותיות יהיה שונה, המשמעות תהיה שונה. כמו ש-3, 5, 6 יכולים להרכיב 356 או 653, הרבה אפשרויות מהרבה, כל סדר של הדברים ייצור משהו אחר לגמרי. וגם פה יש את האות הראשונה שהיא מאוד מרכזית במשמעות שלה, האות השנייה שהיא מרכזית פחות, והאות השלישית עוד פחות, וככה הסדר הולך. זה הרב הירש מגדיר על אותיות לשון הקודש, וזה חשוב. אותיות לשון הקודש זה השפה שבה נברא העולם. זה לא הסכמה של בני אדם. בדרך כלל בהסכמה של בני אדם, אם רק נחדד קצת, בהסכמת בני אדם יש את ההברות, וזה כמעט כל השפה. ההברות. כן? A, B, C, כל הברות בינינו, וכך אומרים מים, בקבוק, חשמל, כל מיני מילים בשביל שיהיה נדע על מה מדברים. אבל יש עוד שלב, יש את השלב שבו אני רוצה לכתוב את הדברים כדי שגם מי שלא שומע אותי כרגע יוכל לשמוע את מה שאני רוצה להעביר, המסר יעבור. כדי שזה יעבור, אז כותבים את הדברים. מה המשמעות של הסימונים האלה של הכתיבה? כלום, סימונים. זה, רוצים שיהיה, דרך אגב, זה הפירוש הפשוט של אות. כן? אות זה סימן. עושים סימן, ועל ידי הסימן הזה אפשר להעביר את המסרים, את הדיבור, כן, כתיבה זה כדי להעביר את הדיבור ממקום למקום. לשון הקודש זה שונה. לשון הקודש, האותיות שבעצם אבני השפה, האבנים שבהם בונים את השפה, הם לכל אבן, לכל מילה יש משמעות. צירוף המשמעויות של האותיות האלה יחד יוצר את המשמעות של הדבר, ואז אפשר גם להוציא את זה בביטוי. אגב, מהדוגמה שהבאנו מהשפה הכימית, כן? H2O, אז השפה הזאת זה לא, רציתי להגיד מים, אמרתי H2O, ואז חשבנו איך לכתוב את זה. השפה הזאת בנויה הפוך. כן? קודם כל H, שמסמל מימן, 2, שאומר שיש פה 2H, כן? ופעמיים, שתי אטומים של מימן, ואז הוספנו O, כי יש פה O, כי יש פה, כן? עוד פעם, יש עוד הרבה, בשפה הכימית יש עוד הרבה דוגמאות, אבל לא ניכנס, אבל ברעיון ודאי. H2O, ואז אני מוצא דרך להגיד את זה. בסדר? אם ב-H2O, או להגיד את זה ב-dihydrogen monoxide, בסדר? אבל זה בא מהכתיבה, מהאותיות אל הדיבור. כך גם בלשון הקודש. הבסיס הוא האותיות, האבנים, שבהם הכל נבנה. כמו שזה מכונה בנביא ביחזקאל, כמו שהמדרש דורש, אבני אש. האבנים האלה הם אלה שבעצם מגלות לי על הדבר בעצמו, על סוד הדבר בעצמו, על האור הפנימי של הדבר. החיות האלוקית של הדבר בעצמו, וזה דווקא בסדר הזה של האותיות, וגם בניקוד של האותיות. בסדר? הניקוד של האותיות, ומשם אני יכול להסתכל על הדבר, וגם מדברים, אומרים את הדבר הזה, אבל זה המשמעות של לשון הקודש. זה מאוד חשוב להסתכל על הדברים בצורה כזאת, אז טוב, גם בשביל ללמוד את ספר יצירה, ועוד הרבה דברים, והספרים הקדושים מלאים בלימודים מסוד האותיות, איך להסתכל על אותיות התורה, ואיך לראות במציאות של העולם. כשאני מדבר על שולחן, אני מדבר על שולחן, זה לא רק מילה, שולחן. זה שין ולמד וחט ונון. בסדר? זה שולחן, כאהבה וניקוד. ויש פה גם ניקודים. בסדר? הניקודים נותנים חיות לאותיות. ולכן 32 נתיבות פליאות חוכמה, כן? 32 זה, כמו שהגאון מבין למסביר שם בבירור לספר יצירה, זה 10. זה 22 אותיות ו-10 ניקודים. כן? הניקוד של הדברים הוא נותן חיות ומשמעות, כי יש הבדל בין אותם אותיות בניקוד אחד לאותם אותיות בניקוד שונה. וברגע שסדר השיטות משתנה, הכל משתנה. באוירי סבור הקודש ובריחו אלמה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתורה, ולכן כל דבר בעולם יש לו שם, והשם הזה הוא ה... טוב, זה מפורש ברמק, הרמק יש לו שער על זה, שנקרא בספר הפרדס, בשער חף זין. יש לו שער שלם פרק א' ב', הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה. ולכן גם כשאדם הראשון נתן שמות לכל דבר, החוכמה הגדולה שהייתה בזה, וזה מבואר בספרים, זה בעצם להסתכל על הדבר, ולראות את השורש הפנימי שלו, מה באמת חיות האלוקית שלו, ובזה לתת לו שם. אריה זה א', ר', י', ה', ולכן יש לו שם א', י' וה', כי יש לו הרבה גבורה. והשילוב של האותיות האלה, זה מגדיר את המציאות הפנימית של האריה בחיות האלוקית שלו, בשורש הפנימי של המילה. טוב, בואו ניקח את זה רק לנקודה אחת שקשורה מאוד אלינו לעבודת השם. כשאנחנו מסתכלים על מצוות ציצית, יש לנו משהו מאוד מעניין. התורה מלמדת אותנו לקיים את המצווה הזאת, איך? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. הבך כותב שלמען מעכב, זאת אומרת זה שלוש מקומות בתורה, שהתורה כתבה למען, שלוש מצוות, בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות השבתי את בני ישראל, בתפילין, למען תהיה תורת השם לפיך, ובציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. אז למען תזכרו. הזיכרון פה, טוען הבך, מעקר, נכון, הגאון מביא לחולק, הוא אומר שזה לא אותה משמעות, אלא זה כמו מצוות צריכות כוונה, כמו כל מצוות התורה, למרות שהשולחן ערוך חוזר על זה, נושא נפרד. איך זוכרים? כשאני רואה את הציצית, איך אני זוכר את כל המצוות? יש גם כמה וכמה שיטות, אבל רשי, ותוספות, והראש, וכמה מקומות חוזרים על זה, רוב הראשון עם הרמב"ן, כולם לומדים שמה הפירוש של מה תזכרו, שאני עושה חשבון, אני מסתכל על הציצית. וכשאני רואה את הציצית, אני רואה, דבר ראשון, אני רואה את הציצית עצמה. ובציצית אני רואה שיש פה כמה קשרים? חמש. חמישה קשרים. ואז יש לי שמונה חוטים. אז חמש קשרים ושמונה חוטים, זה הציצית. ואז אני רואה, רגע, מה זה הדבר הזה? איך קוראים לו? ציצית. זה השם שלו, ציצית. ואז אני חושב על הערך של הגימטריה של הציצית. צדיק זה 90, יוד 10, צדיק 90, יוד 10, תף 400, ביחד 600. 600 ועוד 8 חוטים ועוד 5 קשרים, 613. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כך רשי מסביר, רשי בתוספות והראש. אז יש לנו פה משהו מאוד חשוב. התורה מלמדת אותנו איך להסתכל, איך לקיים מצווה. איך מקיים מצווה? תסתכל על זה, דבר ראשון, תסתכל, תראה ממה זה עשוי. זה צמר, יפה, כן, ויש לו 8 חוטים, ויש פה קשרים, כמה, רגע, בוא נספור אותם, 5 קשרים. זה הצורה שמקיימים מצווה. איך קוראים לזה בלשון הקודש? מה השם של זה בתורה? ציצית. ואז, במצווה ציצית לפחות, אני גם עושה חשבון של כמה זה הגימטריה של המילה הזאת ציצית. אגב, שאלתי יום אחד את הילדים בשולחן שבת, שאלתי אותם חידה. אמרתי להם, איזה מצווה בתורה? לפחות לפי חלק מהשיטות, לפחות מצווה מן המובחר, חייבים לדעת חשבון, חשבון בסיסי, ברמה של כיתה ב' ג', כן? בשביל לקיים אותה. כן, התשובה כמובן, מצווה ציצית. כי צריך לדעת מינימום של 90 ועוד 10 ו-90 ועוד 10. אז זה באמת, צריך לדעת את החשבון הזה. אבל החשבון הזה הוא דווקא במצווה הזאת, זה עובד עם חשבון. יש בזה, אפשר להעריך בזה, כי אינה איך בריחות בחשבון, זה מצווה שקשורה למידת המלכות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר. ולכן זה באמת הולך בדרך של חשבון. כי לא בכל המצוות זה יעבוד אותו דבר, אבל מצוות ציצית היא הרי הבסיס לכל המצוות. וכמו שכתוב בספרי, וכתוב במדרושים, ובכל הספרים, והוזכר כבר בשיעורים, ששקולה כנגד כל המצוות מצוות ציצית, כי זו מצווה שמלמדת אותנו איך לקיים את המצוות, איך לעשות את המצוות. כשאנחנו באים במצווה הזאת, והתורה מלמדת אותנו איך מקיימים מצווה, אם נאמר אותנו רגע, כשאתה בא לקיים מצווה, תעצור שנייה, זה ברקס, דבר שם תעשה ברקס, ואז תסתכל על החפץ של המצווה, כן? אם זה ציצית, או אם זה לולב, או אתרוג, או ערבה, או תפילין, תסתכל על זה, תראה ממה זה עשוי, תראה מה זה, תראה כמה קשרים יש בו, תראה כמה חוטים יש בו, תראה איך הוא נראה, אחד. דבר שני, תסתכל, תחשוב, או לא צריך להגיד בפה, אבל תחשוב, איך קוראים לחפץ הזה, מה השם שלו, בלשון הקודש, מה השם של החפץ הזה? ולפעמים תעשה חשבון של גימטריה. עוד פעם, לפעמים זה יכול להיות חשבון של אטבש, לפעמים זה יכול להיות חשבון אחר, לפעמים זה יכול להיות חשבון לפי צורת האותיות, לפעמים זה יכול להיות חשבון לפי ה... יש עוד הרבה אפשרויות. אבל הרעיון הוא שלעצור, בסדר, לעצור זה א' ב', בלי זה אין שום דבר בחיים. לעצור רגע, להתבונן, לחשוב, ואז לראות את הדבר בעצמו, זה אחד, לראות את השם של הדבר בלשון הקודש, ואז את השלב של הגימטריה. וזה צורה שהתורה מלמדת אותנו, זה הצורה של קיום מצווה ציצית, לפחות למצווה מן המובחר, לפחות לפי חלק גדול מהראשונים. בסדר? זה הצורה של קיום המצווה. ויש פה פתח שנותן לנו להבין את הצורה הכללית של קיום מצוות. בסדר? יש גם בחסידות, הרחיבו את הרעיון הזה למעבר לקיום מצוות, אלא גם כל התייחסות לכל דבר בעולם הזה. וזה הבעל שם טוב, והחוזה מלובלין וקדושת לוי, כולם מדברים המון המון על הנקודה הזאת של מה שנקרא ייחודים, שזה בעצם לראות בכל חפץ בעולם, גם אם הוא נקרא בלשון הגויים ובשפה אחרת, גם שם יש שברי אותיות, בסדר? שברי אותיות. ואת השברי אותיות האלה צריך לקבץ לשברי כלים, כמו שאמר גדעון מזריץ' כותב, ולקבץ אותם חזרה אל האותיות ואל השורש, אל האור האלוקי שנמשך להם, כי הם קיימים, אז יש בהם אור אלוקי. אבל בואו נתמקד כרגע על מצוות שזה ודאי, עוד לפני החסידות, וזה הארי הקדוש, וזה הגאון מווילנה, וכולם, כולם הולכים עם המהלך הזה, וזה בכל עם ישראל קיים. ולכן כשאנחנו מדברים, בוא נדבר על האותיות של קיום מצווה. כשאני בא לקיים מצווה או לעשות משהו, קיום מצווה בשלמות, גם אם זה לא כתוב בתורה בלמען, תזכרו, אבל הצורה של קיום מצווה שהתורה מלמדת אותנו במצווה ציצית, זה לעצור, לחשוב על מה שאני עושה, לראות את החפץ בעצמו, ואז לחשוב על השם שלו בלשון הקודש, ואז להתקדם לפי החשבון, לגימטריה שלו, כל דבר כזה. זה מה שהתורה מלמדת לנו במצוות ציצית. אני רוצה להראות רק דוגמה קצרה, הנושא הזה הוא רחב, ובעזרת השם, בלי נדר, עוד נרחיב בו, השם ייתן כוח, ועוד נרחיב בו בעזרת השם. יש הרבה מה ללמוד בסוגיה הנפלאה הזאת, אבל רק נביא דוגמה. למשל, כשאדם מגיע ביום שישי בערב, ליל שבת, הוא הולך לעשות מצווה של קידוש. אז הוא לוקח כוס, גביע קוראים לזה היום, אבל כוס, נכון? זה על פי הלכה, זה צריך להיות כוס. האדם שלא יודע את ההלכה או לא למד את הסוגיה, עלול לבוא בטעות ולהסתכל על הגביע מכסף, או להיות עסוק עם דברים שהם לא עיקר הדבר. עיקר הדבר על פי ההלכה זה שיהיה כוס, בסדר? לכן אני קורא לזה כוס, ולא גביע ולא שמות אחרים. כוס. אל תוך הכוס הזה הוא שופך פנימה יין, נכון? את הכוס הוא מחזיק על היד. כן, זה הקיום של הפרטים ההלכתיים, זאת ההגדרה של מה שצריך לעשות. הארי הקדוש, תראו, סידור הרשש, כולם, כוונות. מה קורה בכוונות? כוס, גימטריה, שם אלוקים. גימטריה, פיווה, 86, שם אלוקים. רגע, אני רוצה לקחת שנייה, לעשות את התהליך הזה של להגיע לכוונה הזאת, אבל לא להחזיק את הגביע ביד ולחשוב על שם אלוקים, כן? אלא לנסות להגיע מתוך הפעולה עצמה. מה עשיתי? שנייה, בוא נעשה את זה כמו שלמדנו במצווה ציצית, כמו שהתורה לימדה אותנו במצווה ציצית. לקחתי כוס, זו ההגדרה המדויקת של הדבר הזה. כי זאת ההגדרה ההלכתית של הדבר הזה, של כן, הלומדס של הדבר, כוס. את הכוס הזה שמתי על היד. ומה הכוס הזה? מה התפקיד שלו? מה זה כוס? כוס, אז זה חף וב סמך, בסדר? אז זה 20, 6 ו-60, זה גימטריה 86. מה המהות של כוס? חוץ מזה שהוא גימטריה 86, פי וב. מה המהות של כוס? הוא בעצם מצמצם את היין, שם אותו במקום מצומצם, כן, אוסף אותו בכלי, כדי שאני אוכל לשתות ממנו. מה היה קורה אם הייתי לוקח את החבית של היין ונסה לשתות ממנה ישירות? הייתי יוצא כולי דבי, כי היה נשפח עליי כל היין. כדי שאני אוכל ליהנות מהיין, מה אני עושה? שם אותו, מצמצם את השפע הגדול שיש בחבית לתוך כוס, בסדר? לצמצום, לדין, זה גבורה, כן? זה, במקום לקבל עכשיו כזה שפע ענק של חבית שלמה של יין, אני מקבל רק כוס אחת של יין, נכון? אבל יפה, אבל זה, הצמצום הזה הוא כדי שאני אוכל לשתות. כדי שיהיה לי אפשרות לשתות וליהנות מהשתייה, אני צריך לקחת את השפע הגדול של חבית שלמה, ולא לשפוך את הכל עליי בבת אחת, אלא למזוג את זה לתוך כוס, ומהכוס לשתות את היין. בסדר? אז המהות של כוס זה מצמצם כדי שנוכל לקבל את השפע. יש לנו מקבילה רוחנית, פנימית, לדבר הזה. השורש של הגילוי הזה שיש בכוס, הוא שורש פנימי בעולמות. אנחנו יודעים שיש שם הוויה שזה רחמים, ויש שם כל שחסד, יש הרבה שמות, ויש שם אלוקים. מה המשמעות של שם אלוקים? כמו שרשי הראשון, על הפסוק הראשון בתורה, זה רשי השני בתורה. רשי על הפסוק הראשון בתורה אומר שם אלוקים, זה מידת הדין, מידת הגבורה, שכר ועונש, נכון? מידת הדין, מידת הגבורה, צמצום. הצמצום בשביל מה מגיע? למה יש צמצום? הגויים בספר יצירה, אבל דברים פשוטים. כדי לגלות, כדי, כן, גבורה, היא בשביל שיהיה גילוי. כשמתחיל הרצון שיהיה גילוי בעולם, שיהיה ריבוי בעולם, השלב הראשון זה צמצום. כדי שהריבוי יוכל להגיע, זה העניין של הצמצום והקו, טוב, זה גבור די עתיק, בסדר? אבל הרעיון של זה הוא פשוט. אם אני רוצה לתת, אם רוצים ריבוי גדול, צריך כוס כדי שזה יוכל להצטמצם ולהגיע. הדוגמה הזאת שיש לנו בעולם הזה שלנו עכשיו, כשבאים לעשות קידוש, שמוזגים את היין לתוך הכוס, זה בעצם השורש הפנימי של מה שמתגלה בעולמות הכי עליונים, שם אלוקים. שיש הנהגה של דין, כדי שהשפע יוכל להגיע לעולם, וכדי, הצמצום הזה הוא כדי לגלות, הוא כדי להביא לעולם את השפע בצורה שלו. אז כשאני מחזיק כוס ביד, או מחזיק את הגביע, והולך לעשות קידוש, ואני חושב, הנה יש פה כוס. וזה פשוט עצירה, עוד פעם, ברקס, זה הדבר הראשון, ברקס. לעצור שנייה, לפני, הופ, רצת כבר, אתה בקדש השבת, אתה שותה באמצע הדגים. שנייה, לפני כן, שנייה. מה יש לי ביד? כוס. מה זה כוס? כוס זה דבר שמצמצם את השפע כדי שאני אוכל לקבל אותו. כוס בגימטריה, חף וו סמך, פי וו. בגימטריה אלוקים, א' למד, ה' י' ומם. שזה בעצם הרעיון הפנימי של מה שאני רואה פה בכוס. אדם יכול באמת לקיים, לעשות הרבה מצוות, ואפילו עם כוונות האריזה וכוונות הרשש, בצורה שהוא עושה מצווה, וחושב שימות. אבל אם מאיימים בעומק של הדבר בעצמו, מתוך התבוננות, ומתוך התבוננות, כמו שהתורה מלמדת לנו במצוות ציצית, התבוננות בעומק של הדבר, בשם של הדבר בלשון הקודש, לראות את הדבר בעצמו, את מה הוא, ולראות את השורש שלו, בעולמות העליונים שזה האותיות שלו, ומשם להמשיך הלאה לגימטריה, לצורות שזה מתגלה, זה הרבה צורות, זה מתגלה במהות הדבר ומתגלה גם ברמז בשם הדבר, על ידי גימטריות או דברים, דרכים אחרות. גם היד שמחזיקה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יד, יש פה יד, ויד הזאת מרמזת על שם י' קי. עוד פעם, יש פה י' פרקים ושלוש צורות. כל הכוונות בעצם אפשר להגיע לזה, אני רק אביא עוד דוגמה, דיברנו על מים, בסדר? אדם הולך לטבול במקווה, דבר גדול, לטבול במקווה. אפשר להיכנס למקווה, לטבול במקווה כמו שטובלים בבריכה, ולחשוב תוך כדי שמות קדושים. אבל אפשר גם כן לעצור שנייה, רגע, אני עכשיו נכנס למים, בוא נגיד אחרי, נכנסתי למים, בסדר? אני, עכשיו לפני שאני טובל, איפה אני נמצא? מקווה, מה זה? מה זה החומר הזה שאני בתוכו? מים, מה זה מים? מם, יוד, מם. עוד פעם, לפי איך שאנחנו לומדים פה עכשיו, מם, יוד, מם זה לא רק מים, water, מים, יש לו משמעות לכל אות. זה מם, יוד ומם. הצירוף של מם, יוד ומם. זה לא רק מילה שאני משתמש בה כדי לקרוא למים, שידעו למה אני מתכוון. אלא זה האור הפנימי של הדבר. זאת אומרת, זה כמו H2O, בסדר? זה הדבר. מם, יוד, מם, זה מים. אגב, כשהגמרא בתענית אומרת לנו שיש בתורה, בניסוח המים, מאיפה לומדים? שביום השני כמשפטם ונזקיהם, ביום השישי, בחמישי, שישי, שישי ושביעי, כן, שני, שישי ושביעי, בימים של קורבנות של סוכות, אתה אומר, כן, נסחיה ונזכיהם כמשפטם, יש שם אותיות מם יוד מם מיותרות. זה לא רמז, כתוב פה מם יוד מם, מים. לא, זה מים. כשהתורה כותבת מם יוד מם, שלא צריכים להיות כתובים שם, מיותרות, יש פה מציאות של מם יוד מם, מם יוד מם, זה מים. זה הדבר בעצמו, זה לא רמז, זה לא איזה דרשה, זה הדבר. כמה שמבינים מה אני מתכוון, כן? זה הדבר בעצמו. עכשיו, כשאני נמצא במקווה ואני רואה מים, זה מם יוד מם. והצורה של המים היא אשבורן, כמו שזה מכונה בחזן, נכון? מה הכוונה אשבורן? מקווה, מקום התכנסות של מים, נכון? למקווה המים קרא ימים, היקבות, כן? אגן היקבות, מקום היקבות, שהמים נקבצים יחד ועומדים במקום אחד. עכשיו, אני יכול להיכנס לבריכה הזאת שנקראת מקווה, ולראות שיש פה מעקה, ולהרגיש שהמים חמים ונעימים, ולחשוב כמה כלור יש במים, אם בכלל... בסדר, אני יכול להתעסק עם שטויות, אבל אם אני למדתי את הסוגיה, וזה... צריך ללמוד את הסוגיה בשביל לדעת להגדיר מה העיקר ומה תפל. אני יודע שהעיקר של המקום הזה זה המים שבו, בצורה של מקווה, יש בורן, ועוד פעם, לפי החזון איש ביניהם במקווה, אז אני לא אכנס לפרטים, יש פה גם צורה של מקום, בסדר? יש פה ארבע קירות ורצפה, ודברי הרי ולגבי מיון, בסדר. כמה שלומדים את הסוגיות יותר טוב ויותר בריא ויותר לעומק, יודעים להגדיר יותר טוב את מה שאני רואה. וזה הופך להיות מי... בריכה, אפילו עם כוונות של שמות קדושים, אבל בריכה, להיות במקווה, לראות את המים. ועכשיו כשאני רואה מים, אני רואה פה מם יוד מם. מם יוד מם זה גימטריה 90, זה 40, 40 ועוד 10, זה 90. וה90 האלה זה בעצם 10 פעמים יוד שיש במילויי שם הוויה ומילויי שם אקיה. בסדר? יש יוד קי ווב קי במילוי אב, מילוי סג, מילוי מה, מילוי בן, ויש מילויי אקיה. קסה, קמה, גנה, כן? כמו שזה מכונה. ובהם יחד יש 9 יודים. 9 יודים זה המים. עוד פעם, אבל... יכול להיות שעוד חסר פה משהו. שלב מסוים להבין מה זה המילואים, ולמה היוד של המילוי זה דווקא המים, אבל עוד... זה גם דורש לימוד. אבל צריך להגיע, מה שאני רוצה לדבר אחד, זה צריך להגיע שמתוך ההתבוננות במים, ההתבוננות באיפה אני נמצא, ההתבוננות במה אני עושה, כמו שהתורה מלמדת אותנו במצע ציצית, אני רואה את המים. ואז מגיעים למקווה, איפה אני נמצא? במקום של התקבצות של מים. מקווה, מקום של התקבצות של כל הדברים. ואז רגע, מקווה זה מם קוף וו היי. מם קוף וו היי בגימטריה 151. קוף נון א'. קוף נון א' זה שם אקיה במילוי הין. שזה השם של יסויד דאימה. יסויד דאימה, כן, זה המקום שבו מתקבצים כל האורות. בסדר? אז... יש פה גם את אותה מהות, עוד פעם, בקוס ואלוקים זה יותר קל להסביר את זה, פה זה צריך קצת יותר ידע במושגים, אבל זה אותו רעיון. זה אותו רעיון, טוב, צריך ללמוד. אבל אחרי שלומדים, או תוך כדי שלומדים, הדבר הראשון, השיעורי בית הראשונים שלנו, זה פשוט לעשות ברקס. פשוט לעשות ברקס. לפני שאני עושה משהו, ואני אומר, כשדיברתי על זה עם הבחורים בישיבה, זה היה, הדוגמה הייתה לפחות פעם בשבוע, לעשות ברקס על מצווה אחת. פעם אחת בשבוע, לפני הנחת תפילין, לעצור שנייה, מה אני עושה עכשיו? רגע, זה, תפילין, וואו, זה בית, כן, רצועות, כן, ואת זה, אני קושר, איך זה נקרא? תפילין, תוטפות, קושר את זה על היד ועל הראש, לחשוב שנייה על מה אני עושה, ואז כמה שאני ילמד יותר, בעזרת השם, אלמד יותר על מה זה תפילין, מה המצווה בתפילין, אני יודע מה עיקר, מה תפל, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה סתם רעשי רקע, כן, הם חשובים, אבל הם לא הגדרת המצווה, ומתוך להתבונן בזה, ולהכיר גם את השפה הפנימית של האותיות, להגיע באמת להבנה של באמת מה קורה פה, ואז הכוונות והשמס נהיים פשוט חלק מקיום המצווה. טוב, זה נותן לנו תמונה, זה נותן לנו תמונה, את הרעיון הזה רואים אותו במצווה ציצית, כשמצווה ציצית התורה נותנת לנו את הדרך ואת הכיוון, איך להיכנס לקיום מצווה. בחסידות לקחו את הרעיון הזה קדימה, ולא רק מצוות, אלא גם מעשים חוליים, מעשי שהם כאילו רשות שקורים בעולם, גם שם להתבונן באותיות של הדבר, או אפילו בשברי האותיות של הדבר, השברי כלים, ולגלות בהם את הכלי השלם, לגלות בהם את האות השלמה, ולחבר אותם את כולם אל השורש. האותיות זה בעצם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, הגילוי של האלוקות, החיות האלוקית שמקיימת את העולם בכל רגע ורגע. ולגלות את הדברים אחד. אני אומר, השיעור הזה הוא באמת שיעור הקדמה לנושא הזה, ואני מקווה שבעזרת השם יהיה כוח ונוכל להיכנס יחד לעניין הזה הרבה יותר בהרחבה, וללמוד אותו מכמה וכמה צורות וכמה דרכים. קדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה לקחת את הדברים האלה. אני אומר, אם נצא משהו מהשיעור הזה, זה הנקודה הזאת של לפעמים, לפחות פעם בשבוע, לעצור לפני מעשה מצווה שעושים, ולחשוב שנייה מה אני הולך לעשות עכשיו. או לפחות במה שהתורה לימדה אותנו, מצווה ציצית. כשמסתכלים על הציצית בזמן קריאת שמע, זה להסתכל ולנשק, וזה מצוין. אבל לעצור שנייה ולראות מה יש לי פה. 5 קשרים, 8 חוטים, ציצית, גימטריה, צדיק יו, צדיק יו תף, 613. ואפשר להמשיך משם מעלה. אבל לפחות את השלב הזה שהתורה מלמדת אותנו לעשות, ולראות את הדבר מתוך האותיות שלו, לראות את הפנימיות שלו, ולקיים את מצוות השם בשלמות, וייתם קדושים ללוקיכם.